שלום לכולם, אנחנו באים למפגש ה-20 של אנשי בוקר על תפילת עמידה. ברוך השם, אנחנו ככה מפגש אחרון, כמעט אחרון, של הלימוד הזה שליווה אותנו כל החורף, מתוך התבוננות התפילה, מתוך מילות התפילה. אני מעיד על עצמי שזה פעל גדולות ונצורות על התפילה, עצם המודעות והרצון. זה בעזרת השם היום אנחנו נלמד על ברכת שים שלום, בעזרת השם שבוע הבא ביום חמישי יהיה איזשהו מפגש סיום ביחד עם רבנים, שגם נדבר על הנושא הזה של תפילה, תפילה בדור הגאולה, בעזרת השם גם מקווה שעד אז החוברות סיכום יודפסו, ומי שמעוניין מהמשתתפים יוכל לקבל אותה. זה היום בעזרת השם נתבונן ברכת שים שלום, וכדרכם של כל ברכות, זה ברכה מיוחדת. אני חושב שעצם זה שהיא הברכה האחרונה והחותמת, בעצם אפשר להגיד שעם הטעם שלה אנחנו יוצאים אל חזרה אל העולם. אז ככה, יש הרבה מה להעמיק ולהתבונן בה. אני רוצה להתמקד באמת בשני דברים עיקריים. א', הנושא של שלום. למה כל כך, מחומר השיר, כולם מדברים על שלום? אז למה כולם מדברים על שלום? מה הנושא של השלום? למה השלום הוא כל כך משמעותי, שאיתו אנחנו גם חותמים את תפילת עמידה? נקודה השנייה באמת, שאנחנו רואים שיש פה כמה איחולים, כמה בקשות. אנחנו מבקשים גם את השלום, יחד עם כל הדברים שבאים אחריו, עלינו ועל כל ישראל עמך. אנחנו מבקשים בברכנו, אבינו כולנו כאחד באופניך. וכאן מגיע הסבר לכאורה שונה ממה שאנחנו מכירים. אנחנו מבקשים שנתברך באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם לוקחנו תורה וחיים, אהבה וחסד. בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מביאים את ההסבר למה אנחנו מבקשים להיות מוארים, זה או כי אנחנו רוצים את זה, כי אנחנו מעוניינים בזה, כי זה עוזר לנו, או כי מגיע לנו. פה אנחנו בעצם אומרים באור פניך, כן, באור פניך נתת לנו פעם איזשהו תורה וחיים, אהבה וחסד. אז מה הסיבה? אז למה לתת עכשיו באור פניך? למה זה כל כך משמעותי וחשוב שגם עם זה אנחנו מסיימים ממש את התפילה? ככה אנחנו חותמים באמת על טוב בעיניך לברכנו. אנחנו עד עכשיו כבר התברכנו. מה הנושא שצריך כל הזמן להתברך? ומה זה השילוב המיוחד הזה של עוז ושלום? בדרך כלל אנחנו מבינים שלום, מובן כזה מאוד מחבק ואוהב. עוז זה מילה יותר קשוחה, יותר מילה קשה, יותר מילה של מאבק, של תעוזה. אז בעזרת השם נבקש לעמוד על אלו, על חלק מאלו, ונבקש גם שתשימו לב שאנחנו מזכירים את עם ישראל בברכה הזאת לא פעם ולא פעמיים, כן? עלינו ועל כל ישראל עמך, אנחנו מבקשים כולנו כאחד, הנושא של האחדות חוזר פה, וגם מברך את עמו ישראל בשלום, כן, עמך ישראל, כולנו כאחד, ולברך את כל עמך ישראל ברוב זה שלום. הנושא של עם ישראל חוזר פה מאוד, הנושא של שלום ביחס לישראל, מאוד מאוד מובהק, שיש קשר משמעותי וחשוב, וכן תשימו לב שאנחנו שוב חוזרים פה לביטוי אבינו ואלוקינו. דיברנו על זה שכל ברכה היא בעצם מכוונת אותנו לאיזשהו תדר, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בהרבה הרבה תארים, וכל תדר כזה הוא צריך התייחסות. אם אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בתור מלכנו, אז זה מיוחד, ואם אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בתור אבינו, זה גם מיוחד. אם אנחנו אומרים אבינו מלכנו, זה ככה איזו תודעה כפולה כזאת, גם של אב וגם של מלך. אז בכל מקרה, ברכת עם שלום אנחנו חותמים באמת עם אבינו, זה כאילו איזושהי תודעה שמלווה אותנו. אז אני מבקש באמת, לפני שנתחיל ככה להעמיק, להיזכר במקורות בחז"ל שבהם מופיע עניין הסדר של הברכה. דיברנו שכל ברכה יש לה ממש עולם משל עצמו, היא ברכה כנגד שבט, הברכות האמצעיות, הברכות הנוספות הן כנגד האבות, כנגד יוסף, כנגד משה, כנגד אהרון. אני מעריך שברכת שים שלום היא כנגד אהרון, והיית רוצה להתחיל עם הגמרא במגילה שאומרת דבר מופלא. מה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים? דכתיב ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ברכה עד הקדוש ברוך הוא שלום. שנאמר השם ואיך תמור בשלום. מבינים באנשי כנסת הגדולה שהסדר, מבינים בגמרא שהסדר הוא דווקא בעקבות ברכת כהנים, למרות שברכת כהנים היא לא נאמרת בכל תפילה, והיא גם נאמרת רק בחזרת השץ, על ברכת שים שלום יש לה קשר אינטגרלי עם ברכת הכהנים. והשבוע כשהתבוננתי בברכה, גיליתי דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו יודעים שברכת הכהנים, כפי שכבר נאמר במפגש הקודם, מחולקת לשלוש. אנחנו אומרים, מברכך השם ישמעך, יאיר השם פניו אליך וחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. וגיליתי דבר מאוד מאוד מעניין. כאילו ברכת שים שלום היא התמונת מראה של ברכת כהנים. זאת אומרת, סיימנו את ברכת כהנים, הכהנים מיד סיימו, ואנחנו אומרים שים שלום. אז שים שלום זה ממש וישם לך שלום, סוף ברכת כהנים, הוא תמון כאן בתחילת ברכת שים שלום. האמצע, יאיר השם פניו אליך, תמון לנו באמצע ברכת שים שלום גם, והברכה האחרונה, לברכנו לברך את חמך ישראל, זה ממש כנגד לברכך השם וישמריך. כאילו מיד סיימנו את ברכת כהנים, והאור כאילו חוזר עלינו מהסוף אל ההתחלה. אז זה ככה הערה יפה, אני לא יודע להגיד מה המשמעות שלה לגמרי, אבל ממש התחבר לי, אנחנו רק מסיימים את ברכת כהנים, וכבר הקדוש ברוך הוא מכיל עלינו את ברכתו, מאירים גם באמת שאנחנו אומרים עלינו ועל כל ישראל עמך, זאת אומרת גם הכהנים עכשיו מתברכים, הכהנים עכשיו ברכו, עכשיו הם גם מתברכים יחד עם כלל ישראל. אז באמת המקור השני שמובא כאן זה על פי המדרש, על פי הפרק, מזמור לדוד, הבו להשם בנהלים, כנגד כל הזכרה, כל שם השם, אז יש ברכה שתוקנה, ובאמת שתי הברכות האחרונות, השם עוז לעמו ייתן, זה כנגד ברכת מודים, השם יברך את עמו בשלום, כנגד עושה שלום. שוב אנחנו מוצאים את ההקשר הזה, את העוז הזה, שככה נמצא לנו כל פעם ליד השלום, וגח גם בתפילת חנה, וייתן עוז למזכו, אומר המדרש, זה שים שלום. אז עוד פעם הנושא הזה של העוז, שמגיע עם השלום. ואני באמת רוצה לחתום בשני מדרשים מופלאים, שגם חידשו לי, לא נעמיק בהם, אבל כדאי להכיר. א', כשנכנסו ישראל לארץ ונתקיים עליהם במקרא ונתתי שלום בארץ, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך אתה שם עושה השלום, והמדרש מסיים בדבר המופלא הבא, לפיכך כשבאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו כסדר הזה בחוכמתם, מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך חכם הרזים שנתן חוכמה ליראיו, כן ברוך חכם הרזים, אנחנו נראה בהמשך שזה ברכה מיוחדת, שמברכים כשרואים 60 ריבו מעם ישראל. אז פה הברכה יש פה איזה שילוב, ברוך חכם הרזים, ברוך חכם הסוד, הסודות, שהוא נתן חוכמה, ברכה, גם ברכה שרואים תלמידי חכמים, וגם כשרואים 60 ריבו, 60 ריבו זה באמת, למה כשמברכים על 60 ריבו, דווקא מברכים, 60 ריבו זה מייצג איזשהו משהו כללי, כן, כנגד כל ישראל, יש פה איזה משהו מיוחד, שאנשי כנסת הגדולה כיוונו ביחס לכלל ישראל, ובאמת, ככה הם, מלאכי השרת מתפעלים, זה שתפילת עמידה היא ככה בדיוק מחוברת לנקודה הפנימית והעמוקה של סדר העולם, סדר המציאות. קצת נגענו בזה במהלך הלימוד, אני מעריך שיש עוד הרבה מה ללמוד, אבל ככה אפשר לראות מה זה פועל. מדרש נוסף מופלא גם הוא, שאני לא יודע להסביר את העומק שבו, אבל הוא לוקח אותנו ממש לימי הפורים שחתמנו זה עתה, שהקדוש ברוך הוא העלה את מרדכי לגאולה בימי אחשוורוש, והוא היה דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו, ככה בסוף מגילה, אמרו מלאכי השרת ברוך אתה השם המברך תמו ישראל בשלום. לכן לומר שאפילו בתוך הגלות, בתוך המציאות הזאת, אנחנו מוצאים עוד את השלום מפציע ומגיע. אז כפי שאמרת, אני רוצה לגעת בשתי נקודות עיקריות. א', הנושא של השלום, למה השלום כל כך כל כך משמעותי, זה הטעם שאנחנו יוצאים איתו מהתפילה. והנקודה השנייה שקשורה אליו זה האור פנים הזה. שמלווה את הברכה הזאת, או פניך נתת לנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו בהערתו כל כך הרבה, למה אנחנו כל כך רוצים את הערת הפנים הזאת? ושימו לב שהיא חייבת להיות ביחד עם כולנו כאחד, היא לא יכולה לבוא כפרט, אנחנו צריכים להיות מוחדים בשביל כך. אז באמת, כל שלושת הברכות דיברנו עליהן, שהן דומות לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו, ובאמת הייתי רוצה להסתכל בברכה הזאת מתוך הנקודה של מה אנחנו, איך אנחנו יוצאים מהתפילה. יש איזה ביטוי כזה שחיפשתי את המקור שלו ולא מצאתי, שביטוי חריף, מתאים לחסידות קוצק, אבל לא ראיתי את זה שם, שהוא אומר, אם נכנסת לתפילה ויצאת כמו שנכנסת, אז למה נכנסת? שהעומק שלו אומר, התפילה צריכה לחולל בנו משהו. עכשיו, לא כל תפילה, לא כל זה, אבל עצם הגישה שלנו, ובאמת מה שאנחנו מבקשים במפגש הזה זה לעורר, זה לפחות איזה רגע אחד של התבוננות, של התחדשות, של לעורר את הלב לתפילה. ובפרט בברכות האחרונות, בפרט ברכת שלום, אנחנו צריכים לראות האם אנחנו יוצאים קצת שונים ממה שנכנסנו לתפילה, האם אנחנו יוצאים עם איזשהו תוכן, עם איזשהו כיוון אל היום החדש, שאנחנו רוצים להתחדש ולראות אותו. השלום, גדול השלום, מסתיימת במילה שלום, וישם לך שלום. כי עד אז, כותבים נראו כאילו עדיין הם חסרים וכולי, בשלום אנחנו חותמים ומסיימים. אני רוצה להעיר על זה דבר מאוד מעניין, אנחנו אומרים הרבה את המילה שלום, והשתמשתי אפילו בלוגו של שלום עכשיו בשביל המודעה. המילה שלום ככה הולכת לנו להרבה הרבה מרחבים. נשאל כמות האנשים מה הם חושבים, מה זה המילה שלום עבורם, נגלה את אותו מספר כיוונים, דווקא המילה שלום, כן? אז ראיתי פעם מראה מאוד יפה על תגים. אנחנו יודעים שעושים תגים בספר תורה, תגים זה אותיות זין מאוד מאוד קטנות, שככה מתייגים מעל כל אות. יש אותיות שיש בהן שלוש כתרים, שלוש אותיות זין כאלה קטנות, זה שעטנז גץ, ויש אותיות שיש בהן רק תג אחד, זה אותיות בדק חיה. וראיתי הסבר מאוד יפה פעם, אני לא זוכר את השם של אותו רב שראיתי את זה בשמו, הוא אמר שהאות זין, כלי זין, זה בעצם משמש כמו חרב, כלי מלחמה. והוא אמר שהסיבה ששמים את הכתרים האלה על האותיות, האותיות צריכות להגן על עצמם כביכול. כל אות צריכה לשמור על עצמה, צריך שיהיה לה כלי זין ככה שישמרו עליה. והסיבה זה למה מילים צריכות לשמור על עצמם. אז הוא כתב שם שהרבה מילים יש לוקחים אותם, לוקחים את התוכן שלהם ומרוקנים אותו ממשמעותו, אומרים את המילה שלום בהקשר לכל מיני דברים ש, כן, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, ולוקחים את המילה שלום ועושים מן איזה משהו כזה מאוד מנותק ולא קשור. אז במילה שלום, באות שין, באמת שלוש כלי זין כאלה קטנים שמגינים עליו, שצריכות לשמור עליה, אבל יותר מהתגים אני חושב, אנחנו צריכים לשמור על המילים שלנו. אנחנו צריכים לשמור על המילים שלנו, שפה זה עולם, שפה זה עולם שלם. יש בזה הרבה מה להעריך, בכלל זה נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי ומעניין אותי, איך באמת לראות שבעולם תוכן של המילה, של השפה, אז יש ממש תוכן רוחני, כן? סתם כדי לסבר את האוזן, באמהרית אין את המילה לא, אין את המילה לא, זאת אומרת, לא, 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 אין את המושג הזה, לא יכולים להגיד לך לא, כן? אשתי סיפרה לי פעם שהיא הייתה פעם עם חניכות מעולות אתיופיה, אז היא שאלה אם כולם מגיעות לטיול, לא יודע למה, אז אף אחד לא אמר לה לא, אבל אף אחד לא הגיע. כאילו זה משהו, חלק מהתוכן של השפה הוא תמון במילים. אז מה זה השלום הזה? אז הייתי רוצה באמת להתחיל מגמרה שאנחנו אומרים לא מעט פעמים ביום, שהיא מאוד תמורה, כן? אנחנו אומרים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ואם אנחנו שואלים, מי מרבה שלום בעולם? אז היינו מדברים על אנשים כאלה שמסתובבים ברחוב ומחבקים, לא יודע, יש יהודים כאלה, כן? לא יודע, הרב קרליבך כזה, כאילו אנשים שהם מלאי אהבה וחיבה, אבל אנחנו יודעים שתלמידי חכמים לא בהכרח רק כותבים דברי אהבה וחיבה, אם תפתחו שוטים, כן, שאלות ותשובות, לפעמים תגלו ביטויים מאוד 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 חריפים של רב זה על רעהו, כאילו לא הבנת כלום ואתה לא יודע כלום, ואפילו כתוב שאב ובן, כשהם לומדים תורה, הם יכולים ממש ללכת דו-קרב. אז למה דווקא מתוך הלימוד תורה, מתוך התלמידי חכמים, למה אומרים את הריבוי שלום? אז בואו לפניכם פה דברים מעין היה, ויש פה מספר ציטוטים, נראה כמה נספיק. אני אגיד את זה במילים שלי, אתם מוזמנים לקרוא. והרב קוק אומר כך, יש תורים שחושבים שהשלום העולמי, הוא ייבנה רק בכך שכל אחד ילבש את החולצה, באותו צבע של החבר שלו, כן? שכולם יהיו כמו איזשהו בית ספר עם בגדים דומים, ואז יהיה שלום. כשכולם יהיו אותו דבר, אז הכל יהיה בסדר. כן? זאת אומרת, במקום אחדות, אז יש פה את המילה אחידות. כולם הם אחד, אבל לא במובן הפנימי, אלא במובן החיצוני. כולם חושבים אותו דבר, נראים אותו דבר, והכל בסדר. אבל האמת היא ששלום אמיתי, אומר הרב קוק, זה דווקא על ידי ריבוי. שימו לב, לא כתוב תלמידי חכמים מביאים שלום לעולם, אלא מרבים שלום בעולם. כיצד מרבים שלום? מסתבר דווקא על ידי מחלוקות. ככל שיש יותר דעות, ככל שיש יותר התבוננות, שוב, זה לא מגיע, כן, כתוב גם שמסיימים את הלימוד אז אוהבים אחד בשני שוב, אבל הנקודה, הגישה, היא, כשאתה חשובה לך האמת, אז אתה לא עכשיו מגמד אותה. להפך, אתה עומד על שלך במובן הכי אמיתי, ואתה מרבה בעצם שלום בעולם, כי אתה מרחיב ומבאר ומיילד דברי חוכמה חדשים, כן, אני מכיר פה מתוך הדברים, ואז ככה באמת רב שלום בנייך, אנחנו בונים עולם שלם של תוכן, פסיפס, רוחב דעת, גודל, לא איזה צבע אחד וזהו. כן, ככה באמת, בהמשך הדברים הוא כותב, שריבוי הדעות שבא על ידי השתנות הנפשות והחינוכים, כן, איזה ביטוי מעניין, כן, כל אחד מגיע עם עולם התוכן שלו ועולם שבו הוא גדל, והמפגשים איתם הוא בא אל כל מפגש, אז דווקא הוא המעשיר את החוכמה והגורם הרחבתה. לבסוף יובנו כל הדברים קרוי, ויוכר שאי אפשר היה לבניין השלום שיבנה, כי אם על ידי כל אותם השפעות שהיו נראות כמנצחות זו את זו. זאת אומרת, השלום מגיע אחרי, לא סתם השלום הוא בסוף, אחרי שבאו כל הצדדים, אחרי שבאו כל הביטויים, אז אנחנו יכולים באמת לדבר על המה החדשה והשלמה. כן, השלום תמון בו המילה שלם. השלמות היא מגיעה אחרי שבאמת באים לביטוי כל הצדדים. ואני חושב, יש פה עוד כמה הערות, נראה כמה נספיק, אני חושב שלא בכדי עם הברכה הזאת אנחנו חותמים את תפילת עמידה. אנחנו רק אחרי שהבאנו לידי ביטוי את כל הצדדים, את כל הבקשות, אנחנו מבקשים את הבקשה הגדולה מכל, אבל שהיא באמת מגיעה בסוף. כשאנחנו מחברים את כל הרצונות, מחברים את כל המאוויים, ואז אנחנו מביאים את השלמות הגדולה יותר. יסוד השלום הוא שתהיה מגמת הפנים של כל רצון פרטי הנמצא במציאות משתווה עם החפץ הכללי. אני רוצה להגיד את זה רגע מתוך מקור אחר, או מתוך שלילה של הדבר הראשון. אם אדם חושב שהוא אומר שלום, כן, הגמרא אומרת כל נותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאילו עשהו במה. כן, זכורה, מה ביג דיל? כי בן אדם אמר שלום, הלך לחבר שלו, כן, בהלכה זה מובן כאילו שהוא הלך בכוונה לחבר להגיד לו שלום. סך הכל אמר שלום לפני תפילה, מה קרה? הוא אומר, אם אדם מקדים את השלום לתפילה, הוא בעצם מבטא את זה, שהשלום הוא רק עניין פרטי, הוא רק עניין סידור החברה, אני דואג שכל אחד יהיה ככה בסדר, נהיה בסדר אחד עם השני. אבל באמת הנקודה המרכזית היא להתחבר מתוך יסוד השלום בעולם ושמו של המלך שהשלום שלו ברוך הוא. האמת, אני רוצה להתחיל מנקודה אחרת ואז אולי לנסות לתפור את זה שוב. יש ברכה מאוד מאוד מעניינת שכבר פתחתי בה, שאנחנו אומרים כשרואים 60 ריבו. כשרואים 60 ריבו אנשים, אנחנו אומרים ברוך חכם הרזים. ומה זה ברוך חכם הרזים? אז כמובן לא מדובר על הממד הפיזי של כמות ה-60 ריבו, לא מדובר רק על אנשים שעשו דיאטה, אלא כשאנחנו רואים כמות כזאת של בני אדם, אנחנו מגלים דבר מופלא וצריך להודות עליו לקדוש ברוך הוא. ברוך חכם הרזים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא חכם של הסוד הנפלא הזה. ומה הסוד המופלא? אז שוב אתם מוזמנים לקרוא, אני אגיד את זה במילים שלי. הרב קוק אומר, ככל שנסתכל לעולם נגלה דבר פלא. אין אדם שדומה בפרצופו זה לזה. אין אדם שדעתו דומה לחבר שלו. עכשיו, זה עוד בכלל בעולם, אבל אנחנו יודעים ששני יהודים שווה שלוש דעות. שים, נכון, יש תמיד הבדיחה הזאת של יהודי שנתקע באיזה אי בודד, ואז הגיעו לחלץ אותו, אז הוא עשה להם סיור באי, כאילו, איפה הוא היה, והוא אכל, וזה, והוא אמר, וזה הבית כנסת שהתפעלתי בו, ועשה לזה עוד בית כנסת. מה, למה בית כנסת השני? זה הבית כנסת שאני לא נכנס אליו. כאילו, זה חובה, זה כאילו חלק מה-DNA שלנו, זה יכולת לחלוק ולהתווכח ולעמוד על זה, אנחנו ככה נמצאים בתקופת בחירות, אז ככה זה מאוד מאוד בא לידי ביטוי. אבל הרב קוק אומר שיש סוד מאוד 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 גדול. ככל שאנחנו נעמיק בזה, עצם זה שכל אחד מאמין שכל האמת רק אצלו, ומאמין שהוא היחיד, כן, הרי כל אחד חווה את העולם כאילו הוא העולם, והשאר זה תפורה, וכל אחד יש המון תפורה, כן? אבל בגלל החוויה המאוד מאוד קיומית הזאת, במכלול, בצורה הכללית, אנחנו מגלים דבר מופלא. דווקא בגלל שכל אחד מאמין שהוא היחיד בעולם, שרק הוא צודק, הוא משלים את כל העולם. אם כל אחד היה אומר, וואי, גם אתה צודק, וגם אתה צודק, אף אחד לא היה באמת עומד על שלו, אף אחד לא היה עושה שום דבר באמת בצורה רצינית. זאת אומרת, זה סוד, זה סוד שאסור אולי לדעת אותו. כן, כי אם אנחנו יודעים שגם השני יש לו את, וגם האמת שלו פועלת והיא חלק מהשלמות, אז אנחנו עלולים אולי לא להאמין לגמרי למה שאנחנו עושים. כן, אלמלא הייתה ידיעה לבני אדם בדבר השיווי הפנימי שלהם, לא היה כל אחד מושך כל כך לחוגו בקינה יתרה, והייתה הפרטיות מתבטלת. ומתוך ביטול הפרטיות לא היה חומר לבנות את הכלל. הכלל בנוי מכל אחד שמאמין לגמרי באג'נדה שלו. וככה באמת, זה הקדוש ברוך הוא שם בטבע שכל יחיד אינו מתייחס אל העולם כי אם על פי פרטיותו ומתגדר בה ועל כן הוא משלים את הראוי לו. כן, כל אחד משלים את הנקודה הפרטית שלו, אבל בדיוק בגלל זה העולם כולו יושלם. האם כך יהיה תמיד? אז התשובה היא לא. לבסוף, כך אומר הרב קוק, לבסוף כשיושלם החינוך האנושי לא יהיה צריך כל כך הפרטיות שמירה מעולה כזאת. הפוך על העמים שפה ברורה לכל כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת, לעתיד לבוא, כשאנחנו אומרים את המילה שלום, אז מה שצריך לקרות זה שהשלמות היא לא תבוא מכוח דווקא התנגדות, אלא מתוך חיבור, מתוך השלמה אחד של השני. אני חושב שאולי זאת הסיבה שאנחנו אומרים שלום אחד לשני. כשאתה אומר שלום, הפנייה, כשאתה פונה לאדם, לא משנה אם אתה עכשיו הולך להתווכח איתו מאוד, קודם, ההקדמה של המילה שלום היא פועלת. כשאתה אומר לבן אדם שלום, אתה א', אתה מזכיר לעצמך שהקדוש ברוך הוא זה שמביא שלום לעולם. שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. וברובד הראשוני שעכשיו דיברנו עליו, אז אתה אומר, אתה גם משלים את העולם. אתה גם חלק ממני. אנחנו משלימים ביחד את העולם. כשאני אומר לבן אדם שלום, אני אומר, בסופו של דבר אנחנו אחד. בסופו של דבר אנחנו משלימים, אנחנו מגדלים אחד את השני. עכשיו, ביחס למה שאמרנו כרגע, הנקודה הזאת שצריכה להיות אצל כל אדם, גם ההבנה של הפרטיות, ההבנה שמה שאני מאמין בו, ומה שאני באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אני הולך איתו עד הסוף, ומצד שני ההבנה שאני משלים את הכל. בסדר, זו הבנה כפולה, זו הבנה שצריך בשבילה שני כיסים, כן? מסופר על רבי לימלך, אח של רב זושה, שהוא יוצא בכיס, היה לו, בכיס אחד היה לו את המילים, בשבילי נברא העולם, זאת אומרת במילים שלנו זה, כל מה שאני רואה כולם הם תפורה, אני צריך לעשות את זה כל מה שאני יכול בשביל, אם בשבילי נברא העולם, אז העולם תלוי בי, אני צריך לעשות את כל המעשים טובים ולחיות העולם וכו'. ומצד שני, בכיס השני, ואנוכי עפר ואפר, תודעה של שפלות. כן, זה ממש כאילו גם אולי התודעה של אסתר המלכה, כן, עם החרש תחריש, הפסוק הזה של מרדכי, הפסוק הפלאי הזה. רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לעשות את הכל, אבל לא הכל תלוי בי. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בנקודת זמן, אני חייב לעשות מה שאני צריך לעשות. מצד שני, אני לא אף על עצמי. כן, אני אוהב לספר שכשהייתי מדריך בישיבה, אז היה לי איזה חניך שלגמרי ראה את כולם את אור תפורה שלו. כאילו ממש, כאילו הוא ראה איזה שני אנשים מסתודדים בצד, ברור שהם מדברים עליו. שני רבנים מדברים בישיבה, בזה, עליו, הכל עליו. אז אמרתי לו, בוא, סיפרתי לו את הסיפור על רבי אלימלך, נתתי לו שני פתקים, אמרתי לו, אל תפתח אותם, שים אותם בכיס. בערב הוא חוזר אליי בריצה, עושה לי, שמואל, מה? אבל בשני הפתקים כתוב על נוחי אפר ואפר. אמרתי לו, שמע, אתה היית צריך את התקופה איזון. ככה, אחרי כל הבשבילים והעולם, לפעמים צריך ללכת בשני הכיסים גם על נוחי אפר ואפר. באמת זה התודה הראשונה של השלום. ואיתה אולי אנחנו מבקשים לצאת מתוך התפילה. לזכור את הנקודה הכפולה הזאת. א', שאנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות בצורה מלאה ושלמה, ומה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וזה דורש עבודה, דורש דיוק. אבל לעשות את זה בצורה המלאה, מצד שני, לא לשלול את החבר. כן, יש ביטוי כזה מופלא של הרב קוק, שאומר שאם מפלגה חושבת שכל האמת רק אצלה, אז היא מפספסת לגמרי את העניין. בסדר, זה בדיוק הנקודה כאן. אנחנו בעצם מבקשים להיות בתנועה הכפולה הזאת. א', אני אומר שלום לחבר שלי, אבל אני גם עומד על שלי. לעתיד לבוא, אנחנו נזכה באמת לראות שבאמת לא צריך להתאמץ על הפרטיות הזאת, הכל יהיה באמת שלם. אני חושב קומה אחת של הדברים. קומה נוספת, אם אתם זוכרים, בסוף ברכת מודים דיברנו על זה, שאנחנו זוכרים ורואים, ככל שאנחנו מתרגלים את ההסתכלות חיובית שלנו המציאות, כן? אנחנו בברכת מודים, ברכה מאוד מאוד ארוכה, שבמהלכה אנחנו מודים על זה, ועל זה, ועל זה, ועל הניסיך ונפלאותיך. ככל שאנחנו מתרגלים את ההסתכלות החיובית על העולם, אז באמת א', אנחנו רואים שהעולם נהיה יותר טוב, וב', אנחנו מגיעים למדרגה העליונה, שגם רואה את הרע כחלק מהמכלול. אנחנו רואה אחד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לעתיד לבוא, ככה כתוב, לעולם הבא, הוא מברך ברוך אתה והמיטיב, גם על בשורות רעות, כי אתה מבין את המכלול, מבין את הכל. ברכת שלום, אני חושב שאנחנו עולים קומה אחת מעל. אם דיברנו על כל ההפכים, את כל המציאות, את כל המורכבות הגדולה שיש בעולם, אז באמת אנחנו יכולים להיות קשובים, נכון, לעתיד לבוא, שם יהיה מלך על כל הארץ, השם אחד ושמו אחד, זה הנושא שלנו גם עם ישראל, שמה ישראל, השם לוקנו, השם אחד, זה להבין איך מכל הביטויים, מכל הגוונים, מכל הצורות והביטויים שיש בעולם, בסוף הקדוש ברוך הוא יש רק מנהיג אחד לבירה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וברכת השלום, לא סתם הקדוש ברוך הוא נקרא שלום, בעצם זה השלמות של הכל, אנחנו מגיעים לתודעה הזאת, שבאמת אולי זה עוד משהו שאנחנו צריכים לבוא איתו לעולם, נסתכל על, על העולם מתוך נקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, איך הכל שלם, איך הכל מלא וטוב, ולראות שהכל באמת מכוון בסופו של דבר להשם אחד ושמו אחד. אז זה כיוון אחד בדברים שבאמת ביחס לברכת שים שלום. אני רוצה להוסיף שתי הערות אחרונות ביחס לזה. דיברתי הרבה על השלום וזה, באמת יש ביטוי שאומר, בגמרא שאומר, לאדם חי אתה אומר לך לשלום. לאדם שנפטר אתה אומר לך בשלום. אף פעם אל תערבב, אל תגיד לבן אדם חי לך בשלום, למה? דוד המלך אמר לאבשלום בשלום, ותראו לאן אבשלום הגיע והוא מת. לך לשלום, הרב קוק כאן מאיר, זה אור שהחיים הם מלאי מלחמות. מי שאומר לחבר שלו לך בשלום, זאת אומרת, אתה כבר בתוך השלום, כן, בטא בתוך. כבר אין שולות רוחניים, הכל בסדר, אז אתה נותן את הכוח להיות חמוש במלחמות, אבל אדם שנפרד מחבר שלו צריך להגיד לו, דע לך כי השלום עוד רחוק מאיתנו, עוד לא השגנו את השלום, לך לשלום, עוד הרבה אני חושב שזה גם תודה שכפולה שמלווה אותנו בחיות בצורה מלאה, וללכת אל... זה לא שאני כל הזמן מרגיש שאני, זאת אומרת, צריך האדם, כמו שאמרנו, צריך האדם בכיס שיהיה לו גם אנוכי עפר ואפר, וגם בשבילי דבר העולם, צריך האדם להחזיק בידו או בלבבו, תמיד איזשהו פער, תמיד איזשהו געגוע, תמיד לאן להתקדם. אבל מצד שני, לא להרגיש את הפער במובן שהוא מדכא אותי, להפך, אני תמיד רואה לאן אני יכול להתקדם, ועם זה אני מתקדם. אני רוצה לסיים את דברים מופלאים על הביטוי הזה, של כי באור פניך נתת לנו. אני חושב שלא בכדי, אנחנו מבקשים, א', ברכנו אבינו כולנו כאחד, שוב דיברנו על זה שהברכה היא מגיעה רק כשכולנו כאחד, ביחד עם ישראל, אנחנו מבקשים, ברכנו אבינו כולנו באור פניך. ואני חושב שזו הברכה המופלאה מכל. אם עד עכשיו ביקשנו דברים מסוימים, גם כלליים, ביקשנו אפילו על התפילה בעצמה, פה אנחנו מבקשים את הדבר המהותי מכל. אנחנו מבקשים את הארת הפנים של הקדוש ברוך הוא. באור פניך נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, בסדר, יש נוסחים שונים, אבל בעצם זה מבטא שאור פניך זה מה שנותן את החיים, זה נותן את הסיפור, כן? יש ביטוי במשלי, באור פני מלך חיים. הארת הפנים היא הסיפור של כל העולם הזה. הקדוש ברוך הוא מאיר פנים לעולם, כל העולם מקבל תורה, מקבל חיים, מקבל אהבה, מקבל חסד. וזה מה שאנחנו מבקשים. ויש כאן ביטוי מופלא, סימנתי אותו בתחילת, בשם אבן עזרא, כל מקום שתפנה, יהיה פניו נשואות אליך. איזה ביטוי מופלא זה, כן? שכל מקום שנלך, אנחנו נראה את הארת השם. זאת אומרת, לא רק שאנחנו בעודנו בבית הכנסת מול ארון קודש, זה גם כשאנחנו נהיה סתם בישיבת צוות בעבודה, גם אם סתם נלך לזרוק את הפח, גם אם נלך לגינת משחקים ונפטפט, כל הזמן אנחנו נרגיש שהשם איתנו, ושהשם פניו נשואות אלינו, ואני חושב שמשלים לזה דבר מופלא שהרש"ר הירש אומר על ברכת כהנים, שאמרתי שברכת שים שלום היא ברכת מראה כזאת, היא ברכת הכהנים, וככה הוא מבין את הביטוי, איר השם פניו אליך, מה הכוונה הארת פנים, גילה לך את מטרותיו, וניתנו לך הכישרונות הרוחניים להכרתן והאמצעים החומריים להגשמתן. ואז מתוך זה הוא מסביר את עיסה השם פניו אליך. הוא יכוון אליך את כל מטרות הנהגתו בטבע בהיסטוריה, כי השם חפץ ביצירתו וקיומו והתפתחותו של חוג אנושי, העובד כך את השם. יש פה גם את הרובד הכללי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאיר פנים לעם ישראל, ובעצם אומר להם, מה אתם צריכים לעשות? הארת פנים זה כאילו, הוא מאיר, מה? מה הסיפור שלנו? מה העניין שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? גם הכישרונות הרוחניים, גם האמצעים החומריים, שבעצם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, כן? הרב קוק אומר היסטוריה, היסטריה, אנחנו מסתכלים ורואים את יד השם, ולא רק לראות ולהביט מהעצים, אלא באמת לעשות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כמו שזה נכון בכלל, זה נכון כל אחד מאיתנו. אנחנו מסיימים את תפילת 18, בעזרת השם שבוע הבא, נראה את הנקודה הזאת בברכת אלוקי נצור, שאנחנו חותמים איתה את תפילת עמידה. אז באמת הנקודה הזאת של לחפש את המקומות שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בהם. הערת הפנים, הקדוש ברוך הוא איתנו, מלווה אותנו, אז אנחנו מבקשים באמת להוסיף עוד ועוד אל האינסוף, עוד עומק במה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, ואני חושב שעצם מחשבה, לחשוב פעם ביום, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו. צריך לא גדול לחשוב על זה כל היום וכל זה, דקה ביום, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני היום? מה הקדוש רוצה ממני בסיטואציה עכשיו? ולאט לאט, ככל שנתרגל את זה ונעבוד את זה, אז א', אנחנו נגלה את הערת הפנים הזאת, שנמצאת איתנו בכל דבר, ונגלה איך היא מוסיפה לנו, באור פלימי לחיים היא מוסיפה לנו עוד ועוד, ומאלה גם נזכה לברכת השלום השלמה מכל הכיוונים. אז אם ככה באמת נחתום בקצר צרה, אז שלום אינו אחידות, אלא אחדות, באמת זה הנקודה הזאת של עוז, דיברנו על זה בהתחלה, עוז, זה שלום של עוז, לא שלום כזה רפוס ומסכן, כאילו די, בא לנו להסתדר, נמאס לנו, רוצים שקט, תפסיק לבוא קסם, לא, עוז, שלום שמגיע מתוך עוז, שני יהודים שלוש דעות, זה מעולה, זה ריבוי של שלום, שוב, באהבה ואחווה והערכה, ובאמת אנחנו מבקשים לראות את אחדות השם בכל מקום העולם, כשנפגשים אנחנו אומרים זה לזה שלום ולא בכדי, כדי לראות את השלמות הזאת, ולהחזיק בכיס את שתי התנועות האלה, בשבילי נברא עולם ואנוכי ועפר ועפר, כמו שסיפרתי, אם בן אדם מרגיש שהוא יותר מדי חי את זה שכל העולם תפורה ורק אני הבמה, שישים שני כיסים, ושני הכיסים ישים אנוכי ועפר ועפר, יסתובב ככה יום יומיים, ויסתדר, ובאמת לבקש לראות השם בכל מקום שנלך, שנדע מה רצונו מאיתנו, באמת לעשות את רצוננו כרצונו, וממילא, ואני חושב שזו הברכה הכי גדולה, ממילא, תמיד נהיה מבורכים, באור פלימי לחיים, אנחנו נהיה מבורכים, ונישא את ברכת השלום, נשיאה את ההפכים שבתוכנו, כן? אני באמת אסיים בזה, שאחרי שמדברים על שלום בכל העולם, שלום בכל הגלקציות, שלום בכל הזה וכו' וכו', צריך לבקש שלום גם ביני לבין עצמי, בין הגוף לנשמה, במידות השונות שלי. מתוך זה אנחנו נגיע גם למעגלים של המשפחה, האישה והילדים, אבל באמת מתוך השלמות הזאת, כן? מתוך התודעה הזאת, תארת הפנים, אז נבוא לשלום אמיתי בינינו ובין עצמנו. בעזרת השם, סליחה על האריכות, אבל מה לעשות, ברכת השלום, אי אפשר שלא. אז בעזרת השם שנזכה.